היחס המכבד את עולמו של הזולת. זה יחס ששורשו הוא בתפיסה עמוקה, כוללת מאוד של ערכו של הזולת, עד כדי היכולת פשוט לדאוג לו. זאת אומרת, ההיכרות או ההכרה של כבוד הזולת או ערכו של הזולת היא לא רק הכרה שכלית, הכרה לימודית. זאת אומרת, לא מדובר רק באיזושהי יכולת שכלית לדבר בשבחו של הזולת, לתת עליו איזה הספד טוב, הנפטר היה אדם הגון, הנפטר היה אדם בעל מידות טובות. לא, זה לא משהו מן השפה ולחוץ, משהו לימודי. אלא זה יחס נפשי עמוק. כן? נפשי עמוק שאנחנו חיים אותו בתוכנו, שיסוד היחס הזה, כן, מקורו הוא באיחוד הנפשות, כן, שהרי הנפשות מאוחדות זו עם זו בשורשן. ככל שאני יותר צולל לעומק הבריכה הזו, ככל שאני יותר צולל בעצם לעומק הנשמה שלי, כך אני גם מסוגל להעריך את חייו של הזולת. ככל שאני יותר מנותק מנשמתי, ככל שאני יותר עסוק, ככל שאני יותר מקשיב, מחובר, לכבודי שלי, כן, הוא רק כבודי, כן, הכבוד הפנימי שלי, כך אני גם יותר מנותק מהכבוד שלך. מכיוון שאני מנותק מסך ערך חייך, מכיוון שאני מנותק מעצמי, כן, לכן אני גם לא יכול לאהוב אותך. אני לא יכול לדאוג לך באמת, אני לא יכול לרצות בתקנתך באמת. כן, אני יכול לאהוב אותך רק לפי אותו ערך שאני אוהב את עצמי. אוהב את עצמי באמת, כמובן. כן, פה אנחנו יצרנו את הקשר הזה בין אהבת עצמי לאהבת הזולת, ואהבת לך כמוך, יש פה איזה מין מדד כזה. אתה יכול לאהוב לרעך רק לפי המידה שאתה אוהב את עצמך. ואהבת לרעך כמוך. ככל שאתה יותר אוהב את עצמך, אהבה עצמית אמיתית, כבוד עצמי אמיתי, כך אתה יכול לאהוב את הזולת. וזו באמת אהבה. ובוא לא נתבלבל, כמובן. אם אנחנו רואים אנשים מחוברים כביכול זה עם זה, הם שוחחים זה עם זה, הם מדברים זה עם זה, אפילו גרים בבית אחד, לא נתאה לחשוב או נאמר מיד שהם אכן אוהבים זה את זה. לא, יכול להיות שזה בדיוק כמו שראינו פעם שעברה, יכול להיות שהקשר ביניהם הוא כמו הקשר שבין הדג לאוכל את הדג, לבין האוכל והנאכל, זה מה שראינו פעם שעברה. זאת אומרת, למרות שיש קשר ממש ממש מיוחד ביניהם, עד כדי כך שכאשר הוא תואם את הדג הוא עושה, אפשר לחשוב שהוא ממש משוגע על הדג. כן? אבל זה לא כך. למעשה זה לא כך. הסברנו את זה פעם שעבר ואמרנו שאין שום מניעה לאכול את הדג, בפרט אם זו מצווה מדברי חזל. כן? אבל לפחות תראה שאתה רוצה בתקנתו של הדג, ולא רק בעינוג השבת שלך. תכוון שבזה אתה רוצה להעלות את הדג ולזכות אותו, כן? שהוא באמת עולה על שולחן השבת של אדם ישראל, שמכבד את השבת ושומר אותה כהלכתה, כן? או לפחות תכוון את הכוונה הזו, ובזה אתה דואג גם לדג. אבל אם כל סך הכל החוויה שלך באכילת הדג, זה חוויה גסטרונומית, או אפילו התועלת הרוחנית שלך, שבזה שאכלת דג ניצולת מדג, דין גיהנום, הדג לא יצא נשכר. נמצא שבמעגל היחסים הזה יש פה חוסר איזון. יש פה חוסר איזון. זאת אומרת, כל מגע שלנו עם משהו במציאות צריך להביא לו ברכה. כן? זה יסוד דברי חז"ל שאמרו, כן? אדם שאכל ולא ברך הוא גזלן. כן? אסור לאכול ולא לברך. כי ברגע שאתה אוכל ולא מברך, המגע שלך עם המזון הוא חד-כיווני. אתה דואג רק לעצמך. כן? אתה לא מעלה את הדבר. כל קשר שלנו, כן? חייב לבוא לידי ביטוי בצורה עגולה ושלימה. אסור לנו לגעת בדבר מסוים אלא אם כן אנחנו בזה דואגים גם לו. אנחנו עושים איזשהו שירות לדבר שבו אנחנו נוגעים, בו אנחנו משתמשים. זה הדברים שדיברנו פעם שעברה, דרך הדוגמה המופלאה הזו של אותו רב ותלמיד, שהרב הוכיח אותו ואמר לו שהוא לא אוהב את הדג. בדבריו אלה ניסה רב לייב, כן, מה שכתוב בעמוד 25, בדבריו אלו ניסה רב לייב להמחיש את הרעיון כי הרגש שנקרא בפי רוב בני האדם אהבה, אינו אלא אהבה עצמית ורדיפת תענוגות אנוכית. כן. יש חשיבות גדולה אם כן לאירוע, כן, הזה בין הרב והתלמיד, כדי שמה שנקרא להוציא מליבם של צדוקים. כן, יש ביטוי שנקרא בחז"ל להוציא מליבם של צדוקים. זאת אומרת, יש דעה רווחת, וכדי להוציא, כן, אנשים מן הטעות הזו, אני עושה את ההפך הגמור. זה מה שעשה פנחס, עם זמרי בן סלו. זמרי בן סלו עשה מה שעשה עם אותה מדיינית, והיה חשש גדול שעם ישראל יקבל את זה כנורמה. כן? כדבר לגיטימי. מה עושה פנחס? כדי להוציא מדעתו של זמרי בן סלו. כדי להוציא את העם מן הטעות, הוא עושה מעשה הפוך במסירות נפש וסיכון עצמי, וזוכה לסייעתא דשמיא גדולה ולאישור אלוקי. בזה שהוא עשה את זה, הוא בעצם הציל את העם. זאת אומרת, דווקא שאנחנו רואים, כן, מציאות כזו, שמייחסים למילה אהבה משמעויות לא נכונות, יש עניין להוציא מליבם, כן, ולהראות שאהבה זה משהו אחר לגמרי. זה מה שעשה את הרב פה מול התלמיד באופן מאוד מאוד בוטה וחד משמעי, וזה למעשה הוא הציל את התלמיד, הוא זיעזע אותו, הוא זיעזע את התלמיד שהיה שבוי ושרוי בהבנה חלקית, אני אוהב דג, כן? זעזוע מאוד מאוד חזק, אבל כמו שהסברנו, מכיוון שזו הייתה תוכחה מגולה מאהבה מסותרת ופנימית שהרב אוהב את תלמידו, זה מה שאפשר לתלמיד באמת להתרומם מעל הטעות שלו ולהתחיל לחפש את המשמעות של המילה אהבה בכיוונים אחרים, שאולי לא חלם עליהם בכלל. אולי לא חלם עליהם בכלל. זה מה שקורה לנו ככלל, כן? חופים גלי שאנחנו מתהלכים עם סק המושגים שלנו. כן? סתם ניקח דוגמה. אני חשבתי שאני משחק כדורגל טוב פעם. עד שראיתי את הפועל טבריה משחקים במגרש הביתי שלהם. אז באופן יחסי, לצורה שהם משחקים, לפועל טבריה, שראיתי את נזרי נותן מכה בכדור, אמרתי, זה כדורגל. אחרי זה שנסעתי פעם לנתניה, ראיתי את מכבי נתניה נגד הכוח רמת גן. וואי, ראיתי שפיגלר, בכלל, אמרתי, זה כדורגל. כן? זה כדורגל, כן? לא. כל פעם אתה שובר את עולם המושגים שלך באמצעות איזשהו רמה, איזשהו מדרגה חדשה. אתה מבין? אתה מגיע למכון מאיר עם עולם מושגים. סיפרתי פעם שהגעתי לפה עם איזה עולם מושגים. עד שנפגשתי עם אותו, תמיד חכם פה, כן, שהיה אז אב בית, בתפקיד של דני שחתון, הוא היה גם מלמד פה, וגם אב בית. עד שפגשתי אותו, באותו ליל שבת, כן, הוא שבר לי את כל עולם מושגים. פשוט, מה זה שבר לי? פשוט שמעתי אותו מדבר, וזה הספיק לי. כן, כשהוא דיבר על עם ישראל, כשהוא דיבר על ארץ ישראל, כשהוא דיבר על אהבה, כשהוא דיבר על עבודת הנפש, פתאום אמרתי, מי אני ומה חיי? על מה דיברתי כל הזמן? שטויית, ממש, כחרס הנשבר. כל המושגים שלי פתאום ירד ערכו פלאים, כחרס הנשבר. אי אפשר לקנות בו כלום בשוק. מה ערכו? כלום. חגשתי שאני כך חסר בעולם המושגים. נכון שעולם המושגים של נסעתי איתי, הוא הספיק לי לחברה שבתוכה אני חייתי, אני חייב לומר. הוא הספיק לי כדי לכתוב שירים אפילו, כן? הספיק לי כדי לכתוב דברים, והדברים נקראו אפילו, ואנשים נהנו לקרוא אותם. אבל בגן עדן השוטים, שבו אני הייתי, עולם המושגים שלי היה מאוד מפותח. אבל שהגעתי לפה, פתאום, אמרתי, וואי, איזה טמבל, אני לא יודע כלום, לא יודע ללכת על שני רגליים בכלל, אני כולי ממש בור בעם הארץ, פשוט בור. נשמע אולי קצת מוזר, אבל זה התהליך. זה מה שעבר פה אותו תלמיד. כן, אתה פתאום בא ורואה אנשים שמתנהלים במידות נפלאות כאילו, אתה רואה אנשים, מה זה צניעות, מה זה ענווה, מה זה חסד. דברים כאלה לא ראית. עם כל הכבוד, עולם המושגים שלך מפנה מקומו, כן? ישן מפני חדש, תוציאו. כן? דבר נפלא, זה דבר מזעזע, זה נכון, זה לא פשוט. זה כמו, אני יודע מה, לבנות בית, כן, חדש. אתה צריך להרוס את הישן. את קורת הגג שתחתיו, אתה צריך להרוס את הישן. עם כל הסנטימנטים שיש לך לישן, כן, וכולי, קשה. יש משהו עובר לך, איזה צמרמור מסוים, שלא משאירה אותך אדיש לנוכח החורבן הזה, כן, שאתה מחריב עולם מושגים, ומקומו נכנס עולם מושגים חדש. אבל זה חשוב. אין מנוס, כן? זה כל עניינו של לימוד תורה. זאת אומרת, למעשה מיד, למעשה הייתי אומר שהמבחן, אבן הבוחן להצלחה שלנו בעולמה של תורה, זה באמת להרגיש בסופו של יום, שכל מה שלמדתי עד היום זה הייתה משנה ראשונה. מה שנקרא כדהב איטליה. כאשר הייתי קטן חשבתי, כדהב איטליה, כאשר הייתי תלה, קטן. זה הביטוי שחזל. כדהב איטליה, אבי אמינה. הייתי אומר, אמינה, כן? שגדלתי, זה מה שנקרא משנה ראשונה ומשנה שנייה, כן? אנחנו צריכים להרגיש, כן? באיזשהו מובן, לא להגזים זה גם, לא בא לעצבן אותנו, לא בא להכניס את עצמנו לחץ, אבל חשוב שכל אחד לפי מדרגתו, ינסה לשאול את עצמו בסופו של יום, איזה בתים הרסתי? איזה בתים הרסתי? הייתי גר בחושה, הייתי גר באיזה מבנה של, של, של בוץ, ועכשיו אני מסוגל כבר להיכנס לבית לבנים. יותר משוכלל, יותר חזק, יותר גבוה, יותר מדוגן, יותר משהו, באמת יותר טהור, אם ניכנס כרגע לשדה הרוחני, כן, אדם צריך לשאול את עצמו, באמת, בתחומים מסוימים, מה חשבתי בבוקר בנושא מסוים? עכשיו אחרי שלמדתי 10 שעות ועמלתי בתורה, מה אני חושב עכשיו על אהבת הזולת? מה אני חושב עכשיו על מערכת יחסים של אדם לחברו? מה אני חושב עכשיו אם אני נשוי? מה אני חושב עכשיו על זוגיות? בתחילת נישואיי, כן, אני זוכר שהיו פספוסים, היו פספוסים, כמו כל זוג טרי, כמו שנראה פה בהמשך גם, פספוסים, אנחנו לא בדיוק יודעים, לא נריב על זה כרגע, כל דבר בזמנו, אבל יש פספוסים בתחילת הנישואים, זה דבר ידוע. וכל פספוס כזה היה מסב לנו צער גדול, אני לא מדבר כרגע על אשתי, אשתי חייה, אני מדבר, כן, כאב גדול, ואז הרגשתי שבעצם איזה זכות יש לי עכשיו לבוא ולפתוח את הגמרא, לא רק זכות, זה מה אני שם אני הולך ללמוד עכשיו את הסוגיה שם, אני יודע מה הסוגיה בעניינים של דיינים שופטים, בשעה שאני לא יודע מה זה זוגיות עדיין. עשיתי גוזר על עצמי, לא לנסוע לישיבה, לא הייתי נוסע לישיבה. הייתי חס לבית המדרש של היישוב, לא הייתי נוסע לישיבה שהייתה ביישוב אחר. הייתי חס לבית המדרש, לבד שמה, לא היה שם אף אדם, יושב שמה עד 13:00. אני לא חוזר הביתה עד שאני ברמה השכלית, ברמה הרגשית, מבין יותר מה זה כבוד האישה. אני לא נכנס הביתה. ואם לא הייתי יכול להיכנס ב-12:30 בצהריים, שזה שעת ארוחת הצהריים, לא הייתי נכנס. הייתי מתעכב עוד בית המדרש. אשתי אפילו לא ידע שנשארתי ביישוב, היא הייתה בטוחה שנסעתי ללון מורה, לישיבה שם. אף נשארתי ביישוב ביניהם, סתרתי בתוך בית המדרש, ישבתי ועשיתי לסדר מיוחד לגמרי. ואני זוכר שעד שלא התעורר בי איזו הכרה מחודשת לגבי מה זה זוגיות, מה זה כבוד האישה, מה זה להכיר טובה, לא נכנסתי הביתה. לפעמים נכנסתי ב-3, לפעמים נכנסתי ב-4 אחר הצהריים. רק אז נכנסתי. אמרתי, עכשיו אני יכול להיכנס. נכנסתי, עשיתי להעיר פנים, שלום, תודה רבה. עכשיו אני רואה להיכנס לכאן. יש לי מושגים חדשים או אין לי מושגים חדשים? אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הזו, כל אחד לפי מדרגתו. זה טוב מאוד שנוכל לרשום לעצמנו, בסופו של יום, עברתי שינוי כלשהו. אכל בי מהפך. מה שחשבתי שזה אהבה, עכשיו אני מבין מעט מעט שונה. מעט שונה. כן? סופר רבי יונתן בן עוזיאל, כן? הגמרא מספרת עליו, רבי יונתן בן עוזיאל, שהיה כמדומני גדול תלמידיו של רבי יוחנן, של הלל, של רבי יוחנן הזכאי. כן? גדול, קטן שבהם? רבי יוחנן? או, קטן שבהם רבי יוחנן? אז זה תלמידיו של הלל. 80 תלמידים היו לו, להלל. קטן שבהם?
לא. קטן שבהם הזכאי.
כן, בטח. יפה, יפה, מוני, יפה. כך כתוב שם? כן, כתוב שם. גדול שבהם, יונתן בן עוזיאל. אמרו עליו, על יונתן בן עוזיאל, שבשעה שיושב ולומד, כל עוף שפורח מעל ראשו, מיד נשרף. אז מה זה השריפה הזו? רבי יונתן בן עוזיאל היה מעיין המתגבר במובן הזה, שאם עכשיו הוא חשב מחשבה מסוימת, כן? על סוגיה הבאה במציע. כן, כמובן שזה היה לפני, אבל נגיד. הוא חשב עכשיו, הבין את הסוגיה ככה. בעוד שנייה, או שבריר שנייה, הוא כבר הבין אותה אחרת. זאת אומרת, קצב ההחלפות אצלו היה הרבה יותר מהיר מאשר תנין מחליף שיניים. אתם יודעים של תנין יש כמה מערכות של שיניים. כן, כיוון שהוא מתעסק עם הטרף ופעות גדולה, כן, גלגולי המוות של התנין. אז הרבה פעמים שיניים נשברות לו. גם לקרישים יש את זה, אגב. יש לו סטים, כן, ששיניים מתחת. אז הוא היה מחליף בקצב כזה את המחשבות. כן? כל, זה נקרא כל אוף שהיה פורח מעליו. האוף זה רמז למחשבה. זאת אומרת, המחשבות שהוא עורר תוך כדי לימוד הסוגיה, כן, כבר הנשמה התעוררה מעומק יותר גדול, וכבר פסלה את המחשבה הזו. זה כבר המחשבה הזו הייתה טיוטה, היא הייתה שקר גמור למדרגתו. שקר גמור. כן? זו מדרגה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו לא שם, די שלא שם. אנחנו צריכים להתרגל בעבודה הזו, כן? של תמורות ושינויים בעולם המחשבה, בעולם הרגשות, כדי שנוכל באמת להתקדם במעלות האמת. אחרת אנחנו דוחקים לאותו מקום, מפתירים כשתקן, חוזרים על אותה מנטרה, לא התקדמנו. אתה יכול לראות אדם בגיל 17 ולראות אותו בגיל 70, זה אותו אדם, זה אותם מושגים, הוא לא השתנה בכלל. זה דבר קשה, זה דבר כואב לראות את זה. אנשים מתבגרים, עשרות שנים חולפות, והאדם נשאר עם אותה השקפת עולם, מה שקרוי בלשוננו ילד מגודל. אותו עולם מושגים אגוצנטרי, יותר גרוע אפילו משאל. יותר גרוע. מה קורה פה? זה דבר נורמלי. האדם הזה לא עסק בבדק הבית שלו. עברתי על שדה הצל, ראיתי עלה כולו כמשונים. שדה המחשבה שלו לא עבר שום שיפור. לא רק שלא עבר שיפור, אלא אפילו מצבו יחמיר. אנחנו אסור להגיע למצב כזה. שום פנים באופן. חייבים לבדוק ולראות שבאמת אכן אנחנו נמצאים באיזושהי התקדמות. כן? חבוד. כן, אמרתי שאלה? זהו? יש איזו שאלה בקשר לדברים שנאמרו? טוב, אז נמשיך הלאה. זה היה סיכום של הדברים שאמרנו פעם שעברה, בתוספת קצת נופח. אהבה אמיתית, רגע, יש שני יכולים רק חלו. אהבה אמיתית, לעומת זאת, מתבטאת בכך שהאדם מוכן לוותר על היקר לו למען הזולת. עכשיו נשים לב מה כתוב כאן. כן? לכאורה באמת הניסוח פה הוא ניסוח בעייתי. לא ייתכן שהוא לא יגרום לנו להרים גבה. כאילו כתוב כאן, כשאני אוהב אותך, אני מוכן לא להיות אני. מה הדבר הכי יקר לי? לחיות את חיי, למלא את תפקידי בעולם. אבל כיוון שאני אוהב אותך, אני מוכן לוותר על חיי, על תפקידי. אני מוכן לטשטש כביכול את מהותי, תפקידי, את הייחודיות שלי, ובלבד שתרגיש נוח. לכאורה, זה מה שכתוב כאן. כי מה זה יקר לי? מה שכתוב. האדם מוכן לוותר על היקר לו, כן? למען הזולת. אבל אי אפשר להבין את זה כפי שאמרנו. כן? כמובן זה לא ייתכן. מה שאמרתי כרגע זה רק אהבה מין, אנחנו מיד מורידים אותה. כן? לא ייתכן, כן? שאהבה תבוא לידי ביטוי בצורה כזו. כן? לא ייתכן. בפשטות. יכול להיות שאולי נעלה איזו שאלה בהמשך, שתעמיד בספק את השלילה ששללתי כרגע, אבל בפשטות לא ייתכן שמדובר על זה. מה הכוונה כן? במוכנות לוותר על היקר לי. על היקר לי, חביב בעיניי, אבל לא נצרך, לא נצרך, לעיקר תפקידי, מה שנקרא שומן עודף. אני יכול להסתדר עם 8 שקלים. אני לא צריך 10. יהיה לי קשה, כי התרגלתי ל10 שקלים. אבל אני יכול לתת 2 שקלים לך, כדי שאתה תוכל להתקדם ולהתפתח, אני אהיה עם פחות שתי שקלים, ולא רק שלא יחסר לי למילוי תפקידי, אלא אפילו אני אהיה יותר ענב, אני אהיה יותר בעל חסד, אני אהיה יותר אוהב אותך. זאת אומרת, לוותר על היקר לי ולא נצרך לי. זאת אומרת, אדם צריך להבחין באיזה מקום, באיזה דברים, כן? הוא בעצם שומר לעצמו, שומר לעצמו זמן, שומר לעצמו כוחות גוף, שומר לעצמו חוכמה, שהוא למעשה אמור לוותר עליה למען הזולת, כדי שהזולת יכול להגיע למימוש תפקידו בעולם. כמו שאמרנו, אהבה זה הדאגה לכך שהזולת יכול להביע את סך ערך חייו הגשמי, הרוחני, הנפשי בעולם. עכשיו אני צריך לבדוק מה בי, כן? מה בי יכול לעבור אליו מבלי שיפגע בעיקר תפקידי, בלי שיפגע בעיקר תפקידי, והוא יוכל למלא את תפקידו. זו השאלה. זו השאלה. זה נקרא יקר לי. במדרגות מאוד גבוהות, ככל שאני יותר רוחני, אני מסוגל לוותר על ביטחונות, על יותר ביטחונות חיצוניים שלי. מתי אדם צריך כסף? מתי הוא צריך הרבה כסף? כשהוא לא בטוח בקיומו הרוחני. זאת אומרת, אנחנו מחפשים משען פיזי, מכיוון שאנחנו לא בטוחים בערך הקיום הרוחני. כשאדם לא יודע ערכה של ענווה ואת כוח הקיום שבענווה ובחסד, את העושר ואת העונג, הוא חייב למלות את העונג במקום אחר. ואז הוא זקוק לממון, אז הוא זקוק לחומר, כדי שיעניק לו את חוויית הקיום, את העונג. ככל שאדם מכיר את שורשי העונג בצורה יותר נכונה, אנחנו רואים שהוא יעדיף לשבת 10 שעות וללמוד תורה, ויהיה מוכן לוותר על כמה וכמה דברים חומריים. ואפילו להגיד, הם רצים ואנחנו רצים. אנחנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר השחד. זאת אומרת, היכולת להרגיש שהדבר שבו אני עוסק, הוא ממלא אותי מכף רגל ועד ראש, מאפשר לי לוותר על ביטחונות חומריים, ובעצם להעביר אותם למי שזקוק להם באמת. אבל לא רק ביטחונות חומריים, זה מאפשר לי לוותר לפעמים אפילו על זמן, על כוחות גוף, על הרבה דברים. אין לי שום בעיה להעביר לך את זה. אין לי שום בעיה, כמו שהיינו עושים החלפות. מה זה החלפות? יש לי איזה ג'ולה, כמה פעמים. ולך אין אותה בכלל. קח את זאת ותן לי את זה. יש לי 3. תן לך אחת, תשאר לי 2. בסדר גמור. אם אין החלפות, טוב, שם זה אינטרסנטי, פה זה סיבה אחרת לגמרי. אני רוצה שיהיה לך פרפרית. אני רוצה שיהיה לך דוקשה. אני רוצה שיהיה לך פושטית, כן? כל מיני שמות שהם, כן? זה לא בגלל שאני רוצה להרוויח משהו. אני רוצה שגם לך יהיה. כן? יהיה לך, אחי, אשר לך. טוב מאוד, מצוין. כן? היכולת הזו לחלוק את שללנו, כן? את המותרות שלנו, מותרות החוכמה, כן? מטרות הגוף, עם הזולת, זה נובע ממקום של אהבה. זה נובע ממקום פנימי ועמוק שבו האדם בעצם מתבסס, האדם הנותן, כן? הוא מתבסס על מקורות העוצמה הרוחניים הפנימיים שלו, ומתוך כך הוא אוהב את הזולת ורוצה בתקנתו, וממילא הוא מפריש לו את כל מה שנמצא אצלו כעודף. כל רעיון העודף, כל רעיון המיותר נתפס אצלו. הוא מבין מה מיותר, הוא מבין מה ניתן למסירה, מה לא שלו. הוא יודע. הוא יודע שהחוכמה שניתנה לו, זה כדי שימסור אותה לאחרים. כי זה משפט האהבה. זה משפט האהבה. זה כמו שאתה יודע, שבלי חוכמה אתה מת, אז אתה לא תוותר. אתה תרצה שגם הזולת יחיה. אז תעניק לו חוכמה. תעניק לו משלך. תעניק למשלחם. אתה לא תהיה אריסטוקרט כזה ששומר את החוכמה לעצמך. שלך יקראו חכם. אתה תשמח שגם הוא ידע את מה שאתה יודע. אז אולי זה הכוונה כן, מה שהוא אומר כאן, האדם מוכן לוותר על היקר לו למען הזולת. אהבה זו אינה מתעוררת מאליה ללא כל סיבה. והתפתחותה היא תהליך ממושך. במילים אחרות, לוקח, כן, אני אומר את זה בלשון קצת אולי מוזרה, לוקח לנו הרבה זמן לזהות את הזולת. לוקח לנו זמן לזהות. כן? מהירות הזיהוי של הזולת, כן? היא מאוד איטית. אנחנו יכולים לחיות עם אדם, לחיות לצידו, לחיות באותו החדר, לחיות איתו באותו בית מדרש, אבל אנחנו עדיין לא מזהים אותו. הוא עדיין לא מזוהה אצלנו, הוא מזוהה, אבל הוא מזוהה רק בהופעה, זה מה שנקרא בצללית, לא בצלם, בצל ולא בצלם. הנוכחות שלו היא נוכחות סטטיסטית, היא נוכחות כמעט סתמית, הוא מטיל צל על המציאות. יש לו הופעה, הוא מופיע לפנינו, אבל ההופעה שלו נתפסת ברשתית של העין בלבד. זו תפיסה מאוד מאוד שטחית. כן? זה להביט על דבר, כן? שבוי בתוך קליפתו. זה כל התפיסה. אנחנו רחוקים מההכרה הרב שכבתית של אותו אדם. אנחנו רחוקים מאוד מההכרה הרב שכבתית שלו. אנחנו עדיין לא נפגשים עם ערך חייו, עם סגולת חייו, עם תפקידו, עם ליבו הפועם, עם נשמתו הסוערת, עם המוקדים הערכיים של חייו. אם היינו פוגשים את המוקדים הערכיים שבחייו, אם היינו מרגישים שהקדוש ברוך הוא מדבר בתוך נשמתו ואומר לו גדל, אם היינו נפגשים עם מישור התפקיד, מה שנקרא עם התוכנה הקשיחה, עם ההארד דיסק שלו, היינו יוצאים מכלינו כדי לעזור לו. אבל אנחנו לא מבחינים שהוא בעל ערך. אנחנו לא מבחינים שערכו הוא גדול ונורא. אנחנו לא מבחינים שבעצם האדם הזה הוא כמו השמש, כמו אוויר לנשימה. אנחנו לא מבחינים. עדיין לא מבחינים. עדיין במובן מסוים הוא מיותר. פחות אחד, יותר אחד. תפיסה כמותית. תפיסה שטחית. הייתי אומר אפילו לא פונקציונלית. אפילו לא תפקודית. כן? אנחנו כמעט ולא מזהים אפילו את התפיסה התפקודית החיצונית של אותו אדם. גם אם אותו אדם הוא פקיד בבנק, ילך זה, יבוא אחר. זה תפיסה, אני לא רוצה לזה שם נוסף. אבל התפיסה שאנחנו מדברים עליה כאן של אהבה, שיסודה הוא בהתחברות שלנו לערכנו הפנימי, ומתוך כך זיהוי, כמין מצא את מינו, מתוך כך זיהוי הערך הפנימי של הזולת, היא תפיסה שההתפתחות שלה היא איטית והיא תלויה קשר ישיר עם היכולת של האדם לחדור פנימה, לתקשר עם מישורים פנימיים יותר של קיומו האישי ומתוך כך של הזולת. לאט לאט. אהבה זו אינה מתעוררת מאליה ללא כל סיבה, והתפתחותה היא תהליך ממושך. יש לזה השלכות בחיי הזוגיות. אנחנו פה מדברים כרגע על זוגיות כידוע. יש לזה השלכות בחיי הזוגיות, לתהליך הארוך הזה, כן? אורך התהליך יוצר מצבי סיכון, אורך התהליך הזה יוצר מצבי סיכון, כי כל זמן שהזרות נמשכת, היא כמובן יוצרת סכנות טבעיות במערכות יחסים שבהם אנחנו נראה את זה בהמשך. אהבה זו אינה מתעוררת מאליה לכל סיבה, והתפתחותה היא תהליך ממושך. זאת אומרת, שהוא אומר שהיא לא מתפתחת ללא כל סיבה, אין לצפות למצוא את האהבה הזו, כמו שאנחנו מוצאים, כלשונו של המסיעת ישרים, כמו שאנחנו מוצאים את הרעב או את הסובע, את השינה, את היקיצה, שאילו פעולות טבעיות שלא דורשות שום מאמץ ועמל, אלא הן נתונות בנו מצד מתנת הטבע, נקרא לזה כך. כל אדם, בן שוטה, בן חכם, בן צדיק, בן רשע, שמגיע הזמן הוא רעב, שמגיע הזמן הוא עייף, שמגיע הזמן להתעורר ומתעורר. זה מנגנונים טבעיים שהם לא קשורים בבחירה חופשית בכלל. אין לצפות למצוא את הקשר הזה בצורה טבעית, ללא כל סיבה. זה דורש תשומת לב. כלומר, אם עובר יום שלם, ואתה מגלה שלא נתת דעתך על הסוגיה הזו של אהבת הזולת, סימן שלא התרחשה בך אהבת הזולת. זאת אומרת, זה דורש תשומת לב. אתה חייב לעלות את זה למודעות. רגע, מי הזולת בשבילי? מה הוא אומר לי? מה ירקו בעיניי? מה אליי לעשות למענו? אני ואפסי עוד, או אני וזולתי? טובים השניים מני אחד? זאת אומרת, אם אתה לא עושה את הפעולות האלו, גם אם אתה לומד תורה, זה מעניין. זה לא יקרה. כי הטבע מושל בכיפה. ומכיוון שהטבע מושל בכיפה, והטבע וטבעו אנוכי, הטבע לא מבחין בזולת, לכן, למרות שאני לומד תורה, ולמרות שאני עם הזולת, לא מתפתחת, או לא מתפתח קשר עמוק. כי הטבע, הוא מתווה את הקשר. זאת אומרת, חייבת לבוא השאלה, שאלת חכם, חייבת לבוא השאלה, מה אתה בשבילי? כי אם אני לא אשאל את השאלה, אתה תהיה בשבילי, כפי מה שקבע ופסק וחתך הטבע. ואז האהבה תהיה תלויה בדבר. היא תהיה תלויה בדבר. כי זו אהבה שמכירים. אתם רואים את אותו תלמיד שלמד בישיבה של רב לייב. למרות שהוא לומד בישיבה הזו. זה בכלל לא מפריע להיות אנוכי. הוא אוכל את הדג, כן, כפי שהוא אוכל. זה בכלל לא מפריע. כי הוא לא שאל את השאלה. מה שרבו רצה לומר לו, תשאל את עצמך, האם אתה אוהב את הדג? כי אם לא תשאל את השאלה הזו, לא תאהב את הדג, תאהב את עצמך. אהבה זו אינה מתעוררת מאליה ללא כל סיבה, והתפתחותה היא תהליך ממושך. כאשר אדם, במה התהליך הזה? עכשיו אנחנו מקבלים פה קצת תיאור, כן? מעשי הייתי אומר, שהוא נתון בכל אחד ואחד מאיתנו לעשותו, כן? אם נרצה לעשותו, כן? יש לנו פה מהלך, כן? או תהליך שמורכב משלושה חוליות, או שלוש חוליות, כן? שלוש חוליות שהם בעצם מתחילים ליצור את האהבה הזו כלפי הזולת. אי אפשר בפחות מהם. לפחות באחת מהם. אם ניתן לשלב את שלושתם, מה טוב. ונעקוב אחריהם אחת לאחת. הן מעשיות, הן יומיומיות, הן זמינות לכל אדם ואדם. ועם מעט רצון טוב, במאמץ, בעמל, אנחנו יכולים לזכות בזה. וזה הפרנסה של האהבה. מזה מתפרנסת האהבה. מזה היא צומחת. זה המזון שלה. אומר ככה, כאשר אדם מכיר תודה לזולתו, עבור הטובות שהלה גמל אמו. נקרא את שלושתם ואחרי זה נחזור עליהם. כאשר הוא מגלה בו תכונות נעלות, וכשהוא חש שהזולת מסור אליו בלב ונפש, רק אז יכול הוא לאהוב אותו באמת ובתמים. דבר ראשון, כאשר האדם מכיר תודה לזולתו עבור הטובות שהלה גמל אמו. ברגע שאני מכיר תודה, פירוש הדבר, שאתה משמעותי בחיי. זאת אומרת, אנחנו שני חלקי שלם. אני החסר, ואתה המשלים. אגב, על זה מבוסס הקשר עם הבורא. שאני החסר, הקדוש ברוך הוא משלים. זה יסוד הכרת הטובה. הכרת הטובה תיתכן. רק כאשר אני מזהה את עצמי כחסר, אגב, ככל שאני אבחין שהחסרון אצלי יותר תהומי, ככה מי שישלים לי אותו, כן, מבחינתי, הוא יהיה יותר נערץ, יותר אהוב. ברגע שאני מוכן, מודה, שאתה השלמת אותי, היינו, שאני מכיר לך טובה, חוויתי תחושה של חסרון, זה יכול להיות חסרון בחוכמה, כן? אני לא מבין את דעת רשי. אני יושב כבר 3 שעות, ואני לא מבין למה מתכוון רשי. ואני במצוקה של ממש. אני במצוקה של ממש. אני לא רגוע, אני לא שלב ולא שקט. אתם יודעים מה? אני אפילו לא אוכל לישון הלילה, בלי לדעת את תשובה לרשי. והנה בא פלוני, ואומר לי את תשובה לרשי. מבחינתי הוא מושיע, הוא גואל, הוא מגן. כן? נוצר קשר בינינו. זה הקשר שיש בין הפועל והנפעל, בין שורש וענף, בין מושפע ומשפיע. כן? הקשר הוא מאוד חזק. לפי עומק החסרון, כך עומק הקשר. זה שלב ראשון. אם כן, יש לנו פה משהו מאוד פרקטי ומעשי, להכיר טובה. אפילו להתרגל, מה שנקרא, אחרי המעשים נמשכים לגבות. תודה. להגיד את התודה, אבל מתוך רצון להשתלם בהכרת הטובה. נכון שזה לא בא לי טבעי, וזה לא זורם, וזה לא קולח, אבל קראתי בספר, שמעתי בשיעור שחשוב להכיר טובה. עכשיו אני מתרגל את עצמי. תודה רבה. מכיוון שסך הכל יש לי הכרה וחשיבות העניין, אז האמירה היא תצטרף עם ההכרה הקודמת, ובשילוב של שניהם התפתח רגש של הכרה טובה. אחרי פעם, פעמיים, שלוש וארבע, התפתח רגש של הכרה טובה. ואי אפשר שלא ייווצר קשר בין שנינו. ופה אני רוצה ללכת צעד אחד קדימה ולומר, שאני מכיר לך טובה, אני אעשה למענך, וזו האהבה שאליה דיברנו. וכיוון שהושעת אותי, וכיוון שגילית לי את פירוש השאלה שהייתה לי על רש"י, וכיוון שפתרת לי סוגיה שהציקה לי שבוע ימים, אני אחפש כל דרך להעניק לך, לגמול לך טובה חזרה. זה האהבה. הנתינה, הענקה, יכולה פה להיות הקרבה גדולה מאוד. אגב, כשאדם מכיר טובה לחברו, לפעמים הוא מגיע למדרגת אסירות תודה, שלפעמים צריך להזהיר אותו שלא ייתן יותר מדי. לפעמים מוכנים לצאת, כן? יצא לי לא מזמן, כן? לא מזמן יצא לי לפגוש מישהו שירד מנכסיו ממש. ירד מנכסיו. אדם שהיה מאוד מאוד עשיר, כן? מיליונר ויותר, כמה וכמה מיליונים. והוא ירד מנכסיו במשבר הגדול של הבורסה, בארצות הברית, כל הסיפור הזה, משבר הכלכלי. הוא הגיע לפת לחם וקופסת טונה, כן? זה מה שהוא הגיע. מכיוון שמאוד מאוד התבייש לספר את זה לאנשים, כן? שלא יוודע דבר, אדם במדרגה שלו, אז הוא פשוט ישב בתוך הבית שלו, ולא הזמין אף אחד, שאף אחד לא יראה את המצב. כיוון שהוא גם היה שרוי בדיכאון ובעצבות גדולה במצב, הוא לא טיפח לבית, לא טיפל בבית, הכל היה מלוכלך, הכל היה. וכך הוא ישב כמה וכמה שבועות. עד שיום אחד הוא החליט פשוט להרים טלפון, ולספר למישהו בעולם על מצבו. לא תאמינו, אבל הייתי בר המזל, שאליו הוא התקשר. והוא סיפר, הוא קרוב משפחה שלי. קרוב משפחה רחוק. ואז הוא אומר לי, אתה יודע למה התקשרתי לך? אני יודע שאתה לא תנצל לרעה את מה שאני אספר לך עכשיו. אני לא יכול לספר את זה לחברים שלי, ואפילו לא לאשתי, לגרושתי, ולא לבניי. אני לא יכול לספר. לך אני יכול לספר. אתה לא שתחשוב בגלל זה. אתה לומד תורה. הוא לא יודע מה, הוא לא מכיר אותי. אנחנו לא נפגשנו 30 שנה. יותר מ-30 שנה. 35 שנה נפגשנו. איך הוא נזכר בי? פעם ראה אותי בטלוויזיה, במבט שני. היה לי שם איזה שלוש דקות שדיברתי. הוא יושב בבית, למרבה הפלא, הוא שומע, עכשיו ידבר פלוני אלמוני. הוא שומע את השם, הוא מקשה, רגע. זה הבן שלו. מי הוא? פגשתי לו לפני. אני ארים אליו טלפון. מצא, ארים טלפון. אז הוא סיפר לי את כל הסיפור. מה קרה לו? באיזה מצב הוא היה? איזה מיליונר? איזה עסקים הוא יריץ, מיליונים, 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 ומה קרה עכשיו, ולאיזה שפל הוא הגיע, נשאר עם סכום קטן ביותר. כן? סיפר לי את הסיפור. אמרתי לו, הקשבתי כמובן, אמרתי לו, נבוא לבקר אותך. הגעתי לשם אליו, למקום מגוריו, דיברנו כשלוש שעות, עד סביבות 12:30, 1 בלילה, חזרתי לביתי. לפני שחזרתי לביתי, הוא היה כל כך אסיר תודה, הוא פשוט, אם הייתי לוקח כל מה שהוא רצה לתת לי, אז באמת הוא היה נשאר בכלום. היו לו הרבה חומרי גלם של העסקים שהוא היה עושה. הוא התחיל מתחום מאוד מסוים של בולאות, היה מוכר בולים, בול היום, בול זה, בולים. ומזה הוא עשה את עשרות אלפים הראשונים שלו, וכל הבולים שנשארו לו, כל הבולים שהוא היה קונה, כן? אז הוא שם בתוך שקים, וכל מה שנשאר עד שהוא עלה למדרגה הבאה של קבלן גדול, כן? אז את כל הבולים שנשארו הוא שם במרתף, זה מאות אלפים של בולים. מלפני 50 שנה, שהיום ערכם בשוק, כל בול כזה, זה יכול לעלות איזה 20 שקל. וזה מאות אלפים של בולים. פשוט הכניסתי למרתף. קח את כל הבולים. היו שם איזשהו, משהו כמו איזה טונה של מטבעות. הוא גם עסק במטבעות, זה אחד השלבים של ההתקדמות העסקית שלו. אז גם היה לו תקופה שהוא עסק במטבעות. מטבעות מיוחדים. איזה טונה של מטבעות היו שם. קח את כל המטבעות. קח את כל הבולים. הוציא כל מיני עטים נובעים כאלו, וזה דברים שהוא היה מעניק, כל מיני תשורות שהוא היה מעניק לקליינטים. כל הפרמיירות של השלבים הראשונים של העסקים, את הכל, קח את הכל. זה נערך לא מאות אלפי שקלים. קח את הכל, תאמיס, בוא אני אמיס לך, בוא אני אקח את השק, תפתח את הבגאז'. האמת שלקחתי בסוף איזה 20 עטים נובעים, נתתי איזה 10 למכון מאיר שיתנו לתורמים. כן, לא יכולתי להשאיר פניו ריקה, אתה חייב לקחת, אתה חייב לקחת. אמרתי לו, ריבון העולמים, אחי, תשאיר לך. עכשיו אתה צריך לטפס חזרה, תראה לאן נפלת. נפלת לבירה עמיקתה. בוא תתחיל שוב מהבולים. בזה התחלת לפני 30 שנה, תחזור לבולים. אתה יודע מה, אתה צודק, ננסה לעשות משהו. חלפו, מאז השיחה שלנו, חלפו כמעט 10 חודשים. דיברתי איתו לפני 3 חודשים. אז הוא סיפר לי שהוא התחיל לעלות חזרה, הוא חזר לתחום העסקים, קנה איזה שטח קטן, כן? התחיל לטפס חזרה. והוא רשם, אבל הסיעות הטובה שלו, הוא היה מוכן לתת את נשמתו, אבל זה לא בריא. אסור לנצל את זה. אבל תראו לאן אדם יכול להגיע כאשר הוא מרגיש שמישהו עומד לימינו, עומד לימינו בשעת צרה, שעת צרה גדולה מאוד. בכל אופן, הכרה טובה זה שלב ראשון. כאשר אדם מכיר תודה לזולתו, עבור הטובות שעלה גמל עמו, דבר ראשון. כאשר הוא מגלה בו תכונות נעלות, זה מה שאמרנו קודם, אתם זוכרים, כאשר הוא מגלה בו תכונות נעלות, זה המבט היותר, כן? ה-MRI, כן? אני משתמש, אני מתבונן ומגלה. אני עוקב אחרי אותו אדם והתנהגותו. ובסך הכל, הרצף הנקודות של התנהגותו, אתם מכירים את המשחק הזה, הציורים של הילדים, שזה הולך לפי נקודות. כשאני מותח קו בין הנקודות, אני מקבל צורה. יש דבר כזה, נכון? זה משל. אני מחבר קו בין כל המעשים שעשית היום. אני מסתכל עליך. בבוקר, חייכת לחברך לחדר. קצת יותר מאוחר בארוחת הבוקר, הצעת לו, כן? קוסטי, שתביא לו קוסטי. יותר מאוחר, עם החברותה, ראיתי עוד מעשה. כשאני מצרף את הנקודות האלו, אני מקבל צורה של בעל חסד. יש בך תכונות נעלות. יש כלל. אנחנו לא יכולים להתייחס בשוויון נפש לתכונות נעלות. בכל מקום שאנחנו פוגשים את הטוב, במיוחד בצורתו העמוקה, במיוחד אותו הטוב המתבלט לנו בתכונות נעלות של צדק, ענווה, חסד, נפשנו לא יכולה להיות אדישה. באופן טבעי. אני רוצה להתחבר לאותו אדם. האדם הזה מבחינתי הוא אלומת אור. אנחנו זקוקים לו. זה כמו פרפרים שמחפשים את האור. כולנו מחפשים את האור. אם היינו יודעים שכל אחד ואחד מאיתנו, כן? כל אחד, אדם הכי פשוט, שאתה רואה מולך, הוא בעצם אור, היינו נדבקים אחד בשני בעוצמה כבירה. כי למיתו של דבר, כל אחד מאיתנו הוא אור מאוד גדול. אבל כשאנחנו הולכים ומצרפים את הנקודות הבודדות של כל יחיד ויחיד, זה ספר תולדות אדם. אנחנו מצרפים דף לדף, ואנחנו מבחינים מולנו בעלילה, בתסריט של איש טוב, איש רגיש, איש משתדל, איש שאפתן. אנחנו לא יכולים שלא ידבק בו. כי מטבענו, אנחנו נדבקים במקורות של אור. ממילא אנחנו אוהבים אותו. הנה עוד דרך לאהבה. ככל שנעלה בערכו של הזולת, ככל שנבחין את ערכו כערך עמוק יותר, כך אנחנו נרצה בקרבתו יותר. אנחנו נאהב אותו. במילים אחרות, נאהב אותו. זה דבר שני. להגדיל בערכם, לעלות בקודש. כן. תראה, כל הפשלות שאדם עושה, איך אומר רבי נחמן, רשע, התבוננת על מקומו, ואיננו. כן? הוא רשע מצד מעשיו. התבוננת על מקומו, ואיננו הרשע. בבחינה אמיתית ונכונה, כשאנחנו מסתכלים על אדם בסך הכל, אנחנו מגיעים למסקנה מאוד פשוטה שאומרים חז"ל, הווה דן את כל האדם לכף זכות. זאת אומרת, כף זכות זה תוצאה של הסתכלות על כל האדם. ונגלה פה סוד. כשאתה מדבר, כן, אתה מעלה שאלה מצוינת. אגב, אני מצטרף לשאלה שלך. כשאנחנו מסתכלים על אדם שמפשל שוב ושוב ושוב, מה גורם לנו להדגיש כל כך את מעשיו הרעים? מה, באמת אותו אדם לא עשה מעשה טוב? הרי זה ברור שהוא עשה מעשה טוב. אפשר לא רוצה לשאול את השאלה הזו. אבל מה גורם לנו להדגיש כל כך את המעשים הרעים האלו? הרי זה לא אמת. מה? מה גורם לנו? אולי. סיבה אחת. יש מן הסתם עוד כמה וכמה סיבות. נכון מאוד. להרגיש שאנחנו מעליו אולי. זאת אומרת, זה שהוא פישל פעם, פעמיים ושלוש, זה כאפס וכאין, לעומת הסך הכמותי של מעשיו הטובים, והסך האיכותי של מעשיו הטובים. אבל זה לא ידוע לנו. לא גילינו, לא הסתכלנו, לא חיפשנו, לא נתנו דעתנו על הדבר הזה. אגב, שמישהו יבוא ויאמר לנו על מעשיו הטובים של אותו אדם, אנחנו נודה בעל כורחנו. שלא שמנו לב. אם מישהו ששם לב למעשיו של אותו אדם, יבוא ויאמר, אתה יודע שפלוני אלמוני, הוא עושה א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ויוכיחו לנו את זה בתות המופתים. אנחנו נודה בכך. המוחש לא יוכחש. אנחנו נודה שאכן הוא עשה את זה. אבל איפה זה היה לפני כן? הוטינו, שוחדנו. לכן בכל מקרה, כשאתה שם על כף המאזניים את המעשים, כן? הרעים לעומת המעשים הטובים, כן? כשמדובר על מעשים טובים, כן? לא מדובר דווקא רק על מעשים, מדובר על מחשבות טובות, על כוונות טובות, על באמת ניסיונות להוציא לפועל דברים. כל זה חייב לקח בחשבון. כמו שהקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון את כל חלקי הטוב, גם העובריים של האדם, וגם אלו שנמצאים במהלך לידה, גם בחודש הראשון, גם בשני, גם בשלישי וגם ברביעי. כל זה עולה על כף המאזניים. הקדוש ברוך הוא לא מכחיש שום דבר. אנחנו צריכים לקחת את העיניים האלה שלו. כשאנחנו עושים את החשבון הזה, כל האדם כף זכות. הווה דן את כל אדם לכף זכות. אז תכונות נעלות אנחנו נמצא תמיד. תמיד. נראה הלאה, הדבר השלישי. כן, כאשר הוא מגלה בתכונות נעלות. וכשהוא חש שהזולת מסור אליו בלב ונפש. דבר שלישי. דבר שלישי. אכפת לו ממני. זה קצת דומה למה שאמרנו מקודם, העניין של הכרת הטובה, כן? אבל פה זה מעבר לזה. פה לא מדובר בהכרת טובה על טובה אחת שעשה לי בן אדם. גם שהוא עושה לי טובה אחת, אני אסיר טובה. ומה נאמר על רצף? מה נאמר על כך? שהאישה הזו, שאיתה אתה חי, איתה תחיה, היא מסורה בלב ונפש, בהמון דברים. היא מגייסת לך את הבגדים, היא מחבסת אותם קודם כל. מחבסת אותם, תולה אותם, מגהצת, מקפלת, מניחה בארון, מבדילה במכנסיים וחולצות, את הכל בטוב טעם, ברגישות עצומה, מודיעה לך, אומרת לך, קיבסתי לך, שמה לך לקולב בבוקר שאתה קם, כדי שתמצא בגד מוכן. פילי פלאים. וזה דבר יום ביומו. מה? מה? טוב מאוד. מרקח. מרח טוב. בדיוק כך. מה נאמר על זה שאתה בא והבית שטוף, הבית נקי, הצלחת מונחת על השולחן, הארת פנים, דורשת בשלומך, מכינה לך את הסנדוויץ' בבוקר, יודעת בדיוק מה אתה אוהב, יודעת לקלוע לטעמך ברגישות נפלאה, מניחה את זה יפה בתוך נייר או בתוך שקית, שם את זה בצד. מה נגיד? יש כל כך הרבה דוגמאות לזה. ברגע שאתה מבחין שיש מישהו שמסור לך כל כך, אתה לא יכול שלא לאהוב אותו. אי אפשר שלא לאהוב אותו. במילים אחרות, אי אפשר שלא להרגיש שהוא עצם מעצמי, הוא בשר מבשורי. ואז אתה מחזיר לו מידה במידה. כמו שהוא עושה לך, אתה רוצה לעשות לו. אלו שלושת הענפים העיקריים, כן, שמהווים בסיס במסלול ההתקדמות בדרך לאהבת הזולת. הכרה טובה, ולו על טובה פרטית, דבר ראשון. דבר שני, זיהוי, תכונות נעלות וערכים, כן? בעולמו של הזולת. דבר שלישי, התבוננות ושימת לב לנאמנות מתמדת של הזולת אליי. כן? שלושה דברים. רק אז, מתוך כך, הוא יכול לאהוב אותו באמת ובתמים. זאת אומרת, כך מתרקמות מערכות יחסים עמוקות. כך מתרקמות. מתוך זה, מתוך המסלול הזה, אז אנחנו לאט לאט מרגישים את הרגשה הנפלאה הזאת. אולי נזכה ליום אחד, מה שקראנו לזה אהבת הציפור, או שלום הציפור. בשלושת סוגי השלום שדיברנו, שלום הציפור זה אותו שלום שכתוצאה מהדברים האלו, אנחנו מרגישים שאנחנו ממש אחד. נגענו בנקודה, הגענו לנקודה ששם אנחנו אחד. זאת אומרת, אנחנו לא מתפצלים כאילו יותר. נכון שיש לנו הופעה פרטית. נכון שאתה ראובן והוא שמעון. אבל ירדנו עד למקום ששם שתינו אחד. ומי אותה נקודה אחת? רק אז אנחנו מופיעים בעולם כבעלי תפקידים שונים. אבל טעמנו את הטעם של החוויה המשותפת הפנים פנימית. זו בעצם אהבה. כל עוד לא חשפנו את הנקודה הפנימית הזו, אנחנו עדיין חיים בעולם חיצוני שמראה עדיין את השוני, ואנחנו עדיין מגשרים. אנחנו עדיין מחפשים את הדרך לגשר. הכרה טובה, תכונות נעלות, התבוננות על מסירות נפש ונאמנות. אנחנו מגשרים, מגשרים. הגישור הזה מעורר את השורשים הפנימיים של אהבת הנשמות. ואז תואמים את הטעם הכפול. גם את הטעם של אהבה הפשוטה. בשורש הנשמות, וגם את הטעם של האהבה שבאה לידי ביטוי בעולם הזה, של התקשרות אנשים. כן? טעם כפול. הטעם של האהבה הסגולית והאהבה הבכירית, שאנחנו בוחרים לאהוב מתוך מעשים נכונים. כן. כן. אתה צריך להגיע להכרת החסרון, ככל שאתה תחוש ותחווה את החסרון שלך בצורה יותר עמוקה, כך ההשלמה תגרום לך, איך אומרים, לבך יצא לזולת, כן? כי הוא שותף בחייך, הוא מהווה אותם, הוא פשוט מאפשר אותם, מאפשר את חיי הגוף, מאפשר את חיי הנפש, ככל שהוא תורם לך תרומה משמעותית לחיי הנפש שלך, הוא מורה לך דרך בעבודת השם, הוא פותר לך בעיה, הוא מסלק אותך מן הספק, כן? כל הדברים האלו מהווים השלמות למצב מצוקה, למצב של חסרון, למצב של אתה משתנק, אין לך אוויר. פתאום מישהו מוציא לך את הגוף הזר מתוך הגרון, ואתה חוזר לנשום. צריך להבין, זה הנקודה. אם אתה לא חווה את החסרון בצורה כזו, ההכרת הטובה תהיה פחות גדולה. הצד השני, שמטיב לי?
תגיד, אני מכיר תודה, ותמוד לי גם איך הוא מגיב למשהו
סיום, לא? להכרת התודה שלי?
אני אמרתי לו תודה, ואם הוא זלזל בהכרת תודה שלו, משהו
כזה... זה עניין אחר, השאלה, כן? השאלה גם מתוך מה הוא הכיר, הוא עשה לך את הטובה. יכול להיות שהוא עושה את הטובה בלי כוונה בכלל. כן? מצידו, מצד המיטיב, חשוב מאוד שהוא יעשה את הטובה מתוך הבנה שבזה הוא משלים את הזולת. כן? כי הוא אוהב את הזולת ורוצה להשלים אותו. כן? זו הגישה המוסרית הנכונה מצידו. מצידי הגישה המוסרית הנכונה זה להכיר בעובדה שהוא השלים אותי. מצידו זה הכרה שהוא משלים, שהוא מעניק. צריך לדעת את הדבר הזה. איזה פעולה חשובה הוא עושה. היה פה בור של 200 מטר, והוא ממלא אותו, הוא משווה את הגומה. כן? הוא צריך להכיר את ערך השוויית הגומות. והיה עקוב למישור. צריך להכיר את ערך הפעולה שלו. כן? ככה גם הוא זוכה להתגדל. וזה כבר העניין שלו. אנחנו מדברים כרגע בעיקר על צידו של המכיר טובה. כן. אגב, יש אנשים שלא רוצים להגיע למעמד התלותי של הכרת הטובה. לכן שהם מקבלים טובה ממישהו, הם מדמים לעצמם שזה מגיע להם. נכון שהיה חסר לי, אבל מה שנתת לי, היית חייב לתת לי. אני לא חייב להכיר לך טובה, כי מה שנתת לי הוא שלי. כן? משלי נתת לי. זו תפיסה מעוותת מאוד, שהיא מיסוד הגאווה, שאדם לא רוצה להגיע למצב שהוא בעצם מודה בקיומו של הזולת ובערכו. אז לכן הוא מסתכל עליו כאילו הוא בעצם שרת שלו, כמו היד שלו וכמו הרגל שלו. הוא לא מציאות בפני עצמה שמשלימה אותו, אלא הוא עומד ומחויב לכך תמיד. לא צריך לייחס שום תכונה נאצלת לנתינה. זה לא גוזר עליי שום הכרה טובה. בעצם את שלי נתת לי. זה רק במקרה אצלך. כן? זה נובע מתוך גאווה. טוב. אנחנו נעצור כאן. ברוך השם, נמשיך.